אנחנו מתקרבים לשבת פרשת בעלותך. פרשת בעלותך פרשה עמוסה מאוד, ולמעשה לפי חכמים לא רק שהיא עמוסה אלא אנחנו קוראים בפרשת בעלותך יש לנו שלושה ספרים, כי ויהי בנשוא אהרון זה ספר שעומד בפני עצמו, אז ממילא אנחנו עכשיו עוברים שלושה ספרים בבת אחת בקריאת פרשת השבוע שלנו, ואם יש כאן ספר בפני עצמו זה אומר שיש כאן איזושהי נקודה שאפשר לקרוא לה קו פרשת המים, שיש איזו נקודה של ספר עד ויהי בנשוא אהרון ויש מי ויהי בנשוא אהרון. לא קשה לראות את זה גם כן ממש בתוך הכתובים, עד ויהי בנשוא אהרון הנהגה של משה רבנו, מי אחרי ויהי בנשוא אהרון, משה רבנו אומר לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את העם הזה, והוא מאציל מן הרוח שלו ל-70 איש. זה לא סתם חילוף גברה, כשמשה רבנו מנהיג את עם ישראל, אז עם ישראל נמצא בהנהגה מסוימת ובדרגה מסוימת, וגם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתם בהתאם לדרגה ולרף שמשה רבנו מציב, וכשעם ישראל לא יכול לעמוד ברף הזה, אז מתחלפת ההנהגה. אז יש לנו פה שלושה ספרים, אולי נקרא לזה בעוד שם, יש לנו הנהגה של דור המדבר שהיא שייכת לעד ויהי בנשוא אהרון, ויש לנו הנהגה של באי הארץ שמתחילה מי ויהי בנשוא אהרון. ואם נראה בספורנו על הפסוק ויהי בנשוא אהרון, אנחנו נמצאים ממש לפני הכניסה לארץ ישראל, אנחנו עוד לפני חטא המרגלים, עוד לא קראנו פרשת שלח לך. הויהי בנשוא אהרון בא להגיד לפי הספורנו שבארץ ישראל, אם אהרון היה הולך ועם ישראל לא היה חוטא, כל האויבים ויפוצו אויביך וינוסו מפניך, לא היה לנו מלחמות, אהרון היה הולך וכובש את הארץ בזכות כוח אהרון, זה הייתה ההנהגה שאמורה להיות. ופה בדיוק יש את גם את המעבר וגם את השבר בין משה לבין 70 איש, בין דור המדבר לבין דור ארץ ישראל. כל הפרשת שבוע שלנו בעצם מלווה בעליות וירידות ובחטאים ובמשברים, חלקם גלויים וחלקם כמוסים, ורשי והמפרשים מגלים לנו ככה מתחת לפני השטח מה יש במה שקורה פה. פרשת בעלותך זה הפרשה, המון 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 דברים, המון בירורים שקשורים ממש לתשתית וליסודות שלנו. אולי לפני שאנחנו נראה את פרשת בעלותך, נראה קצת את הזמנים של פרשת בעלותך. הפרשה מתחילה במעשה המנורה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה אלה הנרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. פרשת המנורה, פרשה היא לא מתוארכת, אבל רש"י כותב לנו שברגע שהנשיאים בסוף פרשת שבוע שעברה, הם כל אחד בהתנדבות הקריב את קורבנו, חלשה דעתו של משה רבנו ואמר, הנה הם התנדבו ואיפה אני מביא את עצמי לידי ביטוי, איפה יש נקודה שאני בו יוכל לתת ולהקריב לפני הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מנחם אותו ואומר לו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שלך גדולה משלהם. אם כן, אנחנו כבר ניקח עוד לפני שנסתכל בגוף הדבר הזה מה פה הניחום לאהרון, אבל ניקח קודם כל את התאריך. אנחנו נמצאים מתי היה הקורבן של הנשיאים, חנוכת הנשיאים, מ-א' ניסן ועלה, יהודה קורבנו ב-א' בניסן, קורבנו של יהודה, נחשון בן אמינדב, שימו לב, נחשון בן אמינדב, מי הייתה אחותו? אלישבע, אשתו של אהרון. מה קרה באותו יום של א' ניסן שבו התנדב יהודה, ראש הדגלים, את ההתנדבות שלו? קרה גם את השבר הגדול של הגיס שלו, אהרון, ששני בניו נדב ואביהו מתו באותו יום, ולכן לא כתוב שם את השם של נשיא בסוף פרשת שבוע שעברה על יהודה, כי היה כאן נקודה של אבל. אבל אנחנו נמצאים בראש חודש ניסן של ראש חודש ניסן של השנה השנייה. ככה מתחילה פרשת שבוע שלנו, הנשיאים מתנדבים ואהרון חלשה דעתו, אז הוא אומר לו שלך גדולה משלהם. אם נסתכל איך מתחילה פרשת שבוע שעברה, איך מתחיל הספר במדבר, במה הוא מתחיל, מה הפסוק הראשון של ספר במדבר, אנחנו נמצא, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארת מצרים. אנחנו מדברים על החודש אייר של השנה השנייה, שאז הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לפקוד את העם. אבל אנחנו רואים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ואף על פי שהחומש מתחיל מהמניין של החודש השני של השנה השנייה, שזה חודש אייר, אנחנו כבר בסוף פרשת נשא, עם ההתנדבות של כל הנשיאים, חזרנו לחודש הראשון, לחודש ניסן, והנה אנחנו ממשיכים, ומשה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, שלך גדולה משלהם, הם התנדבו, אבל אתה, יש לך את המנורה. נשאל, אני כבר שואל הרמב"ן, מה יש במנורה שהוא יותר גדול ממה שהם עושים? ועוד נשאל שאלה, וכי אהרון לא מקריב חביתין של כהן גדול, יש הרבה דברים שהוא עושה, וקטורת, מה פתאום נתפסו דווקא, יש הרבה דברים שמייחדים את הכהן, ואם נגיד את אהרון, ואם נגיד שהוא רצה משהו בהתנדבות, המנורה זה לא התנדבות. בא הרמב"ן כאן ואומר, הנקודה במנורה ששלך גדולה משלהם, ששלהם עתיד להיפסק, כי המשכן והמקדש עתידים להיחרב. אבל הדלקת הנרות נשארת לעולם. פילי פלאות, מה יוצא לפי הרמב"ן? שאנחנו מדליקים נר חנוכה כל אחד בבית שלו בחנוכה, אנחנו ממשיכים את הדלקת הנרות של הכהן הגדול, של אהרון, אנחנו ממשיכים את מעשה אהרון, שלך גדולה משלהם, כי מעשה הדלקת הנרות הוא נשאר לעולם. ושאנחנו מדליקים נרות בבית, זה לא שלמרות שאנחנו מדליקים בחנוכיה של 8 קנים, והמנורה של בית של המקדש הייתה של 7 קנים, אז יכולנו לחשוב שבכלל אין קשר הזה למנורה של המקדש. זה היה נס 8 ימים, אז אנחנו מדליקים מנורה של 8 קנים כנגד 8 ימים. לא, אנחנו מדליקים את מנורת המקדש, ובכל זאת אנחנו משנים אותה ועושים אותה של 8 קנים, בגלל לבטא את הנס שהיה, אבל אנחנו ממשיכים את מעשה המנורה ושלך גדולה משלהם שאינה פוסקת. בכל מקרה אנחנו נמצאים עכשיו בחודש ניסן של השנה השנייה. אנחנו עוד מעט דרך פרשת בעלותך נזכור את התאריכים, כי אפשר לקרוא לזה הזמן קיץ של שנה, של השנה השנייה של צאתה מארץ מצרים, שאנחנו עכשיו נראה את כל כולו פה בפרשת שבוע שלנו, הוא היה עמוס מאוד, ויש לנו כמעט תאריכים מדויקים על כל הדברים שקרו בו, בסימן שהתאריכים הם משמעותיים. כן, אז מנורה, נתחיל ככה, ככה מתפותחת הפרשת שבוע שלנו, פלא כזה, מה עושה פה המנורה? ראינו, נחמו אותו, הדלקת המנורה, צריך לשים לב, היא מופיעה לנו פעם ראשונה בפרשת תצווה, אחר כך מופיעה לנו בפרשת אמור, ועכשיו פעם שלישית מופיעה בפרשת בעלותך. כל פעם יש דגש אחר, אחד זה על השמן זית זך, אחד בפרשת אמור זה על המנורה התאורה, שצריך דווקא מנורה ואי אפשר להדליק בלא מנורה. פה הדגש בפרשת שבוע שלנו, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות, שכולם מכוונים אל הנר האמצעי, כמו שרש"י אומר. אבל הלא דבר הוא שהפרשת שבוע שלנו פותחת עם המנורה, שבעצם כבר שמענו עליה כבר כמה, כבר, זה כבר הפרשה השלישית שיש לנו במעשה המנורה. אנחנו רואים גם בכל הפרשיות רמז שאהרון מתקשה במעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, יש לנו כלל, כל פעם שכתוב וזה, מלמד שהחודש הזה לכם, מלמד שנתקשה והיה צריך להראות לו באצבע למשה רבנו, יש קושי במנורה. הנה כבר אנחנו פוגשים על תחילת הפרשת שבוע שלנו קושי. אמרנו הפרשת שבוע שלנו בסוף, אנחנו נראה רמזים בסוף הפרשה, עוד יותר קשים מהשימון האמורים, יגיד לנו רשי, של משה רבנו. אפילו הגזרה שמשה ימות, היא נמצאת פה בנסתר בתוך הפרשת שבוע שלנו. וכבר בתחילת הפרשה, שזה המעבר בין דור המדבר לדור ארץ ישראל, יש לנו כבר, אנחנו פוגשים קושי של משה רבנו, וזה מעשה המנורה מלמד שנתקשה בה. כל המפרשים אומרים שמשה רבנו מתקשה, זה ברור שנכון שהמנורה יותר מכל הכלים, היא גם מקשה וגם עד ירחה, עד פרחה עם הכפתורים, היא באמת משהו שנראה הכי קשה לעשות אותו, אבל אף על פי כן לא זה הקושי של משה. משה צריך לעשות את כתבנית אשר אתה מורה בער, ולכוון לעשות את זה עם כל הכוונות ועם כל מה שהמנורה מסמלת, והמנורה מסמלת את החוכמה, כתר החוכמה, שהיא מאין תימצא והיא נעלמה. משה רבנו מתקשה להבין אותה, להבין את מעשה המנורה עם כל מה שהיא מרמזת, זה להגיע עד לשער הנון. אז משה רבנו מתקשה, אבל אנחנו פוגשים פה כבר בפרשה קושי. נגיד איזה רשי פה, יש בו סתירה אצלנו, סתירה לכאורה, משה רבנו מתקשה ומה כתוב? מלמד שהראה לו באצבע, הוא היה צריך קצת ציור, הוא היה צריך עזרה מוחשית כדי לעשות המנורה, זה מצד אחד. מצד שני כתוב פה בסוף פרשת המנורה, כן עשה את המנורה, אומר רשי, מי שעשה, מדרש הגדה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אומר השפת אמת, רק רגע, משה רבנו מתקשה וצריך להראות לו איך לעשות אותה, אבל הוא עושה אותה ולכן הוא צריך כלי עזר, או שבכלל לא צריך להראות לו, הקדוש ברוך הוא עושה אותה מאליה. סתירה. סתירה הזאת נמצאת גם בפרשת תצווה, רשי מביא את שני הדברים האלה. פעם אחת אומר שהוא מתקשה והראו לו, פעם אחת כתוב, תעשה נעשית מאליה. תשובה אומר השפת אמת, רעיון כזה חסידי, אבל רעיון אמיתי בעבודת השם, תמיד שאנחנו פוגשים אותו. הקדוש ברוך הוא לא עושה לאף אחד, לא נותן לאף אחד ארוחות חינם, אם הוא לא עמל עליהם. בגלל שמשה רבנו התאמץ, אז הקדוש ברוך הוא עשה אותה מאליה. מצד משה רבנו הייתה בקשה, יש קושי, אז אני מתאמץ. ואני אעשה כל מה שיש ביכולתי, ואני יראו לי את זה, ואני אתאמץ לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא מראה לו באצבע, וכיוון שמשה רבינו מתקשה, ומבקש למסור את נפשו, כדי לעשות את זה, אז הקדוש ברוך הוא אחר כך מזכה אותו, ונותן לו אחר כך במתנה, אבל אף אחד לא יכול להגיד, אם זה קשה אז ייתנו לי במתנה, תתאמץ, עשה אתה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אחר כך אנחנו פוגשים בהמשך הפרשה את טהרת בני לוי. מתי הייתה טהרת בני לוי? חז"ל אומרים לנו שבבית בניסן כבר עשו את הפרה הראשונה. א' ניסן חנוכת המשכן, ב' ניסן טהרת הלוויים עם הזעה. פרשה מאוד מעריכה בטהרת הלוויים ובכל הטקס, בכל הרעיון, איך מקדשים את הלוויים, משהו פלאי. יש כאן נקודה שצריך לשים אליה, לשים לב אליה, לשתי נקודות להדגיש. אחד, עריכות גדולה, שזה מלמד אותנו שצריך לשים לב מה שהתורה שבכתב מעריכה, סימן שבו צריך להעמיק, שהוא נקודה יסודית. כל הדבר הזה היה מופלא. הניפו את הלוויים, מה משך להניף? הארון פלק הזה שמניפים אותם, והם כמו קורבן, סומכים את ידיהם עליהם, זה כמו קורבן. מה קורה בטהרת הלוויים? זה לא רק חילופים שהבחורות, כמו שהפסוק אומר, כי לי כל בכור, כי נתונים נתונים הם עלי מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם בכור, כל מבני ישראל לקחתי אותם לי. זה לא רק שהם ממירים את הישראל בשבט לוי. זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. הלוויים הם כפרה לישראל. רש"י אומר לנו מה שהם עשו תער על ראשם ועיזו עליהם, והקורבן שהם הביאו, שזה קורבן פר, זה כמו טהרה מעבודה זרה. יש כאן כפרה על חטא העגל. זה טקס של התהרות מחטא עבודה זרה של חטא העגל. בפסוקים האלה. לכן התורה כל כך מעריכה בהם. כל מה שעשו לוויים כמו להבדיל למצוראים, ושמניפים אותם, ושהם תחת בני ישראל, זה הם קורבן שלנו, דרכם אנחנו מתהרים. זה שאנחנו ממירים את עצמנו בלוויים, אז אנחנו עכשיו הם שומרים את המשמרת ואנחנו נהיים נקיים. אז דגש אחד שהם כקורבן, ודגש שני שזה טהרה מעבודה זרה. ועוד משהו שהוא מאוד 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 בולט פה בפסוק, יש לנו פסוק אחד שמופיע פה 5 פעמים השם בני ישראל, שרש"י אומר לנו שזה כנגד חביבים ישראל, כנגד 5 חומשי תורה. השפת אמת אומר כאן, זה צריך לדעת שהלוויים הם תחת בני ישראל. הלוויים צריכים לדעת שהם לא מנותקים, הם שליחים של כלל ישראל. הם מתבטלים, הם יונקים את הכוח שלהם מכלל ישראל. מצד שאחד, עם ישראל לא יכול כבר בדרגה כזאת לגשת אל הקודש, אחרי החטא של, העגל. הוא מתאהר על ידי זה שהוא נותן את הלוויים תחתיו, אבל מצד שני, הלוויים צריכים לדעת שהם כולם, כל הזמן הם שליחים של כלל ישראל, והם יונקים את הכוח ואת הגובה שלהם מצד זה שהם עומדים תחתינו. בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, כל הזמן חוזר פה בפרשייה הזאת, פרשייה מופלאה מאוד מאוד וארוכה, של המרת בני לוי, המרת ישראל בבני לוי לעבוד ולשמור את משמרת השם. וידבר השם אל משה, הפרשה מסיימת, וידבר השם אל משה לאמור, זאת אשר ללוויים מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצבות צבא בעבודת אוהל מועד, ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד, ושירת את אחיו באוהל מועד, לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרותם. שבט לוי, אז אמרנו, אם במנורה ראינו קושי אחד של משה, להבין את המנורה, יש כאן איזה נקודת קושי, פה אנחנו רואים בלוויים, עוד פעם זה מזכיר לנו אבל, שיש חטא העגל כל הזמן ברקע. בפרשת שמיני, בספר ויקרא, גם מה שכבר היה לפני זה, לפני טהרת הלוויים, גם כן יש... הכל זה עומד תחת חטא העגל, יתכפר חטא העגל או לא יתכפר חטא העגל. איך תיראה השכינה? אחרי, האם הקדוש ברוך הוא ירד באש, מות נדב ואביהו בעצמו, אומר רש"י שזה עונש לאהרון שהקדוש ברוך הוא אמר והשמיד, גם את אהרון אמר השם להשמיד, אז זה כאילו יבנים, הכל נמצא ברקע של חטא העגל. שמשה רבנו לא חטא, אבל עם ישראל לא נמצא בדרגה של משה רבנו. עוד פעם, קושי. אולי עכשיו פה, לשים לב קצת, אולי דבר שיסביר לנו, הוא יפתח פתח לאיזו הבנה מה עושה פה המנורה. ראינו כבר את רש"י, שזה נחמו בזה את הארון שלך גדולה משלהם. אולי נשים לב לעוד דבר מעניין. פרשת, איפה אנחנו פוגשים עוד את המנורה, אמרנו, אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. בוא נפתח, אם נפתח בספר שמות בפרשת תצווה, אז מה קורה אחרי שמצווים את אהרון? אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. אז כתוב, מיד אחר כך, באוהל מועד מחוץ לברוך את אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם את בני ישראל. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לכהנו לי אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ומה בעצם יוצא מיד אחרי פרשת המנורה, מה יש לנו פרשת תצווה? בגדי כהונה. ומה עושים עם בגדי כהונה? הכהנים ממלאים את ידם, הם מתחנכים לעבודה על ידי בגדי הכהונה. ומשכת אותם ומילאת את ידם וקידשת אותם וכיהנו לי. אז יש לנו מנורה ואחר כך כיהון הכהנים על ידי בגדי הכהונה. זה הסדר. ואנחנו עכשיו מגיעים לפרשת שבוע שלנו ורואים דבר פלאי. אותו דבר בדיוק. אותו מבנה של פרשה. בהתחלה יש מנורה ואחר כך מיד אחר כך מה? לא כיהון הכהנים כמו בפרשת תצווה אלא ליווי הלוויים נקרא לי. לא כיהון הכהנים, ליווי הלוויים. יצירת שבט לוי, תמיד הלקיחה של קבוצה בעם ישראל והרתימה שלהם למשימה והבחירה שבהם מגיעה אחרי פרשת מנורה. פלא, אבל זה הלא דבר הוא, זה דבר מנפלאות התורה. כל כך בולט, ואתה תצווה את בני ישראל, גם שמה מה עושה שם פרשת המנורה? אותו, גם שם יש קושייה. פרשת תרומה ראינו את כלי המקדש, פתאום אומרים לנו במנורה ויקחו אליך שמן זית זך. זה עכשיו לא, זה לא באים עכשיו להגיד איך מדליקים מנורה. גם לא דנים איך מביאים לחם פנים. לא, מביאים את המנורה כי מיד אחר כך מה יהיה? כיהון הכהנים. כאילו זה עושה לנו איזה רושם שהאור של המנורה הוא זה שיכול להאציל מרוחו אחר כך ולסמוך אחרים. מעניין שרשי בפרשת שבוע שלנו גם כותב שנר לאחד, נר למאה, גם הביא את הדוגמה הזאת, כשהארון, כשמשה מאציל את רוחו על 70 הזקנים, רשי מביא כמשל שכמו איזה נר שהוא אפשר לקחת ממנו אור, אבל זה לא מקהה את האור של מי שנותן את האור. ככה גם משה מאציל את רוחו על 70 האיש, אבל רואים שהנקודה של אור היא הנקודה של ההמשכה, שמן המשכה, מושכים ידע על עוד דבר. אולי עכשיו נוסיף עוד דבר שלישי, מתי היה, אנחנו נמצאים בספר במדבר, פרשת בעלותך, ואני עכשיו מביא לכם פסוקים מספר שמות פרשה תצווה, אבל בואו נעשה חשבון קצר, מתי הייתה פרשת תצווה של ספר שמות? ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. ואז לוקחים בגדי כהונה ומכהנים את הכהנים. מתי זה היה? זה היה או באלף ניסן או שבעת ימי המילואים כף ג' אדר. ואיפה אנחנו נמצאים פה בפרשת שבוע שלנו? שבעה ימים אחר כך. ועצם זה מכוון לאותו זמן. לפני שאנחנו לומדים את התורה, וזה נראה לנו זה בחומה שם, וזה פה, זה ממש אותו דבר. זה הוא-הוא. יש מנורה, ואחר כך כיהון כהנים. יש מנורה, ואחר כך ליווי הלוויים. טוב, אנחנו ממשיכים, והפרשה השלישית שיש לנו בפרשת בעלותך, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אנחנו נמצאים בניסן של החודש של השנה השנייה והקדוש ברוך הוא מצווה את משה שיעשו את הפסח במועדו. זה פסח, זה לא פסח שני, זה הפסח השני שעם ישראל עושה. הפסח הראשון היה בצאתה ממצרים, והנה אנחנו בשנה השנית, מגיעים עוד מעט י"ד בניסן, והקדוש ברוך הוא אומר לעשות את הפסח במועדו. למה צריך פרשה מיוחדת לעשות את הפסח? פשיטה שעושים את הפסח. תשובה, יכול בגנותם של, רש"י אומר, בגנותם של ישראל הכתוב מדבר, שלא עשו פסח אלא, זה כל ה-40 שנה, גנותם של ישראל, יש כאן עוד פעם איזה קושי עם עם ישראל, ולמה עם ישראל לא עשה חוץ מהפסח הזה, כל 40 שנה עוד פסח? כי הם לא יכלו למול את עצמם, יהושע אחר כך מל אותם כשמגיעים לגלגל, ומי שלא נימו לא יכול לעשות את הפסח, הם היו נזופים, אולי עוד יותר, משהו יותר חריף מזה, לרבי ישמעאל, עם ישראל צריך לעשות את הפסח רק כשמגיעים לארץ ישראל. כמו שכתוב, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. אז א', זה מסביר לנו למה היה כאן צריך ציווי מיוחד לעשות את הפסח, כי באמת זה פסח של הוראת שעה, פסח הוא שייך לארץ ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה שיעשו גם את הפסח, אז גם פסח הזה, אומר הרמב"ן, למה? כדי שזה לא יישכח מעם ישראל איך עושים את הפסח, ויוכלו להעתיק את זה אחר כך, עושים גם פסח אחד בהוראת שעה במדבר. לפירוש הזה, למה זה גנותם של ישראל? הרי באמת לא היו צריכים לעשות הפסח במדבר. הפסח הוא צריך להיות רק בארץ ישראל. תשובה, גנותם של ישראל, כי זה מזכיר לנו, היינו אמורים ישר להגיע לארץ ישראל. עוד חודש היינו אמורים להגיע כבר לארץ ישראל, חודש וחצי. גנותם של ישראל, זה מראה לנו שזה היה הפסח היחיד. לשים לב אבל, יש כאן מיוחדות בפסח הזה, אולי הם אפילו היו ערלים, אולי הם בכלל לא היו מצווים, והם עושים את הפסח. חשיבות גדולה לפסח, זה יהיה לנו עכשיו דבר חשוב מאוד להבין את המשך הפרשה. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ב-14 יום בחודש הזה, בין הארבעים תעשו אותו, ככל כוחותיו וכל משפטיו, וידבר משה אל בני ישראל לעשות את הפסח. טוב, ואז מה יש לנו פה? והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יאכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, והם אומרים לו, למה ניגרע? ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה אומר להם, עמדו ואשמע, רש"י אומר, אשרי ילוד אישה שמובטח לו, שהוא אומר להם, עמדו ואשמע, מובטח לו שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו. עמדו ואשמע, מה יצווה השם? אשרי ילוד אישה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה. אנשים רוצים לעשות פסח שני, גם פלא. קודם כל, זה אחת מההלכות שמשה נתעלמה ממשה רבנו, שהוא היה צריך מצד אחד אשרי ילוד אישה, אבל מצד שני זה להתעלם ממנו. למה נתעלם ממנו? כל פרשה שנתעלמה ממשה רבנו, כנראה היא לא מופיעה דרכו. היא שייכת לאנשים האלה שביקשו את זה. כל הבקשה שלהם היא בקשה פילית. כמה שפלא. מה שייך למישהו אומר, אני הייתי חולה בפסח, אז תיתן לי, מה אתם רוצים לעשות בייר? אבל יציאת מצרים הייתה בתדבב. מה שייך לעשות פסח שני? זה לא הזמן. מה אתה רוצה? לא היית, אז אתה אנוס, אז אתה פטור, אבל מה אתה רוצה לעשות פסח בזמן שהוא לא פסח? ואף על פי כן, יש מושג כזה של פסח שני. המשך חוכמה, פה פסח, פסח הוא הרבה יותר מפסח, זה של מועד. פסח הוא קורבן שהוא, כמו קורבן גירות, הוא מתאר אותנו מעבודה זרה. הפסוקים פה גם בסוף הפרשה, וכי יגור איתכם גר ועשה הפסח למשך, אתם יודעים שבזמן שהיה המקדש קיים, היום מי שרוצה להתגייר צריך שלושה דברים, מילה, תבילה וקבלת מצוות. בזמן שבית המקדש קיים יש לו עוד תנאי שהוא צריך לעשות, מהו? קורבן, הוא חייב להביא קורבן. מחדש המשך חוכמה, חידוש הלכתי גדול מאוד, מבוסס על הפסוקים פה ופסוקים פרשת בו. אם מישהו בדיוק עבר את, עשה את התהליך גיור בפסח, הקורבן של י' ד' של קורבן הפסח, הוא יכול להוות תחליף לקורבן הגירות שלו. כי קורבן פסח במהותו, עם ישראל נקנה לעם על ידי הקורבן הזה. זה המהות של קורבן פסח. לכן תמיד איפה שמופיע פסח יופיעו הפסוקים, יחי יגור איתכם גר ועשה פסח להשם, תמיד יש שם אווירה חופפת של גירות, כי זה קורבן גירות במהותו, אנחנו מתגיירים כולנו. תמיד איפה שעם ישראל צריך לחלץ, פסח חזקיהו, יושיהו, עם ישראל נמצא באיזה מקום כזה שהוא צריך להתאר, תמיד אנחנו נמצא פסח גדול, ופסח ממלכתי, ופסח המוני, ולא נעשה כמבואו. זה עם ישראל דרך הפסח קונה מדרגה חדשה. ואלה שבאים ואומרים, למה ניגרע, הם אומרים, אנחנו לא מחפשים להיות אנוסים, טוב, שהפסח, אבל איך, אבל אנחנו רוצים לקנות דרגה. ויש פלא כזה, שאחרי כל מה שאמרנו, פלא פלאים, מושג כזה שנקרא פסח שני, שאפשר לעשות אותו גם שלא במועדו, שלא בכלל ביום של יציאת מצרים. האם זה סתם קבעו תאריך אקראי ואמרו, טוב, אי אפשר עכשיו עוד חודש, עכשיו זה היה י' בניסן, תעשו י' באייר. או, עבודה קשה למצוא, אולי היה משהו בי' באייר בשנה הראשונה. זאת אומרת, אתם לא יכולים לאחוז את יציאת מצרים ביום שיצאתם, אולי היה ביציאת מצרים משהו מיוחד, לפחות בי' או בתתוו באייר, שדרכו אתם תוחזו את אותה יציאת מצרים של תתוו, לא תוחזו אותה בבית האחיזה שלה, תוחזו אותה במקום יותר, במקום אחר, אבל תוחזו את אותה יציאת מצרים. שאלה, אנחנו מכירים, תאריך י' אנחנו לא מכירים מהשנה הראשונה, אבל תאריך תתוו אנחנו מכירים. תאריך תתוו באייר, עם ישראל בשנה הראשונה, היה במרה, באילים, שם 70 תמרים, ובתתוו באייר נגמרה לו החררה שהוא הביא ממצרים, והם מתלוננים, והקדוש ברוך הוא מבטיח על המן. איזו דרגה חדשה שעם ישראל קונה בתתוו. י' מסיים דרגה מסוימת של עם ישראל ויציאת מצרים, ומתתוו מתחיל דרגת בשורת המן, שתהיה למחרת ביום ראשון, בתת"ז באייר. אז אולי זה לא רק סתם חודש, אלא תוחזו את יציאת מצרים בשלב אחר שלה. הירור, מחשבה. בכל אופן, הנה אנחנו רואים, אני מסכם, פרשת בעלותך מתחילה במעשה המנורה. מעשה המנורה, משה רבנו מתקשה. וזה מעשה המנורה. הלוויים, חטא העגל נמצא פה ברקע. עם ישראל לא מצליח, משה רבנו לא חטא, אבל העם חטא. אחר כך פסח שני, גם כן משה מתקשה. למה משה מתקשה? יש איזה קושי פה. טומאה. משה רבנו זה טהרה מוחלטת, ואיפה שיש ירידה, משה רבנו לא יכול להניג בה. אנחנו ממשיכים, פרשייה רביעית ופרשת בעלותך. וביום הקים את המשכן, כיסא ענן את המשכן לאוהל עדות, אני בפרק ת' פסוק ת' וו, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד הענן יחסנו ומראה אש לילה. ויש לנו פה את מסע עם ישראל, מסר, עם ישראל על פי מה הוא הולך, על פי שלושה דברים, על פי השם, ביד משה, יש ענן, יש משה, יש חצוצרות. זו אמירה הרבה יותר עמוקה מאשר כל מיני אמצעים טכניים. זה אומר שאנחנו תמיד הולכים על פי השם, אבל הקדוש ברוך הוא גם מסתכל איפה אנחנו נמצאים. ישראל, חצוצרות, מה שמזיז את עם ישראל זה הרבה דברים, הרבה שיקולים שמזיזים את המסע הזה של המחנות. שעם ישראל נוסע, זה ויהי בנסוע ארון, זה השם שנוסע. פה יש לנו פרשה גם ארוכה. על פי השם ייסעו בני ישראל ועל פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. אנחנו היינו, אם היו... לעניותנו, היינו אומרים, מספיק פסוק אחד, תכתוב על פי השם ייסעו, על פי השם יחנו. אני כבר ידע לבד, שאם הענן יאריך ימים רבים, אז הם יישארו, ואם הוא יקצר, תוך לילה הוא כבר למחרת בבוקר ייסע, אז אנחנו ניסע. אני אעשה את החשבון לבד. אתה מספיק שתגיד לי, על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו. משום מה, הפרשה פה מאריכה בהמון דוגמאות. ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמעו בני ישראל משמרת השם ולא ייסעו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו. או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו. או ימים, או חודש, או ימים. באריך הענן על המשכן לשכון עליו, יחנו בני ישראל ולא ייסעו, בעלותו ייסעו. כל כך הרבה פסוקים שאומרים רק משפט מסר אחד. על פי השם ייסעו, על פי השם יחנו, זהו. למה ויש? על פי, עוד ממשיך הפסוק, על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. קודם כל זה לשמוע בפסוקים האלה, על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו, לכל החיים שלנו אנחנו הולכים לאיפה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, ולא יש ענן ויש לנו רצונות ואנחנו עושים את רצוננו כרצונו, לשמוע לאיפה הקדוש ברוך הוא מוליך אותך. יש אדם, יש לו תוכניות, אני ככה וככה שנים נמצא בישיבה, או ככה וככה חודשים, ואחר כך אני הולך לכאן, ואחר כך אני הולך לכאן. אל תקבע לקדוש ברוך הוא. אתה באת לישיבה, באת לאיפה שאתה נמצא, לא רק לשלך ישיבה, באת בכלל. תן לקדוש ברוך הוא, תקשיב לרגלי, לאיפה הקדוש ברוך הוא מדריך אותך. אם אתה מחליט החלטות, אתה מונע מעצמך לשמוע את השמיעה האלוהית, שהוא משדר לכל אחד ואיתנו, גם כשאין לנו נבואה בישראל. על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו. תן לקדוש ברוך הוא להוליך אותך. תקשיב לרמזים שלו. ואל תתעקש ואל תשים חומה כזאת עם צורה ותגיד אני החלטתי ושמתי את עצמי באיזה מסגרת כזאת, אני לא שומע. זה המסר הזה של הפרשה, להיות עם שהולך על פי השם. שנה את התוכניות שלך. תקשיב, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. למה התורה כל כך העריכה פה? אומר הרמב"ן שני בשרים. אחד, שני דברים. אחד, בכל אחת מהדוגמאות שמופיעה פה בתורה, יש קושי. מה לדעתכם יותר קשה? כשעם ישראל נמצא רק לילה אחד, ומחרת כבר הענן הולך והם צריכים פתאום לנסוע, או שעם ישראל נמצא שבוע, יומיים, חודש וצריך לנסוע, מה יותר קשה? אומר הרמב"ן, בכל דבר יש את הקושי שלו. כשיש לך אתה רק לילה אחד, ולמחרת נוסע, טוב, מצד אחד זה נורא קשה, עוד לא הספקתי מספיק לנוח, וכבר הענן הולך ואני צריך להראות שאני הולך על פי השם, להיות, כן יעשו בני ישראל, הולכים על פי השם. אבל מצד שני, רק לילה אחד ולא הספקתי לנוח, אבל גם מצד שני, עוד לא התארגנו, לא פירקנו את כל התיקים, אז אנחנו לא בנינו, לא סידרנו את החצר, לא בנינו חצר, אז גם זה נוח יותר להמשיך ללכת, אנחנו בהגדרה במסע. פתאום איזה שבוע, אבל אתה כבר, כן כבר התחלת לסדר, ואתה כן קצת מחלה את עצמות כבר, ואז פתאום, אומרים לך ללכת, זה קושי מסוג אחר. וככה, בכל הדוגמאות שהתורה מביאה פה, יש פסיכולוגית כל פעם קושי אחר, בגלל המצב ההתרגלות של הבן אדם לדבר הזה. מצד אחד קשה מאוד בלי למנוחה, אבל מצד שני גם לא התארגנתי וגם לא היו לו משאלות. ולכן התורה נקטה את כל, הרי לכאורה, אמרנו לכאורה, אנחנו היינו אומרים שהתורה תגיד רק פסוק אחד. על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו. למה היא הביאה דוגמאות? ואם היא הביאה דוגמאות, אז היא יכלה להביא לא רק את אלה, היא יכלה להביא 200 דוגמאות. ויש אשר יהיה ככה ויש אשר יהיה ככה, אפשר להביא, למה היא בחרה רק בדוגמאות שהיא הביאה פה? אז התשובה היא, היא הביאה בדיוק את הדוגמאות שבהן יש את ההבחנה של הקושי הפסיכולוגי, כשאומרים לבן אדם, רק הרגע הגעתי, כבר אתה אומר לי ללכת, או כבר התחלתי לסדר את הדברים, כבר התחלתי להתמקם, ואתה עכשיו אומר לי. זה פירוש אחד של הרמב"ן. פירוש שני של הרמב"ן, זה שכל הדברים שכתובים פה, זה מה שהיה בפועל לעם ישראל. שאלנו, למה לא יביאו כבר 1,000 דוגמאות? יש אשר יהיה ענן ככה, יש הכתוב יודע שזה בדיוק מה שהיה, לא היו יותר, לא היו דוגמאות אחרות ממה שכתוב פה. אז הביאו את כל הדוגמאות. וזה עכשיו מעורר אותנו למשהו, שימו לב, שקוראים את פרשת בעלותך, ושקוראים את הדבר הזה, ישר צריך לקפוץ. מה זה הפסוק אומר? ויש אשר יהיה ענן ימים, ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, או ימים, או חודש, או ימים, שרש"י אומר שזה שנים, אנחנו נמצאים עוד לפני חטא המרגלים, 11 יום מחורב, עוד מעט רש"י יגיד לנו שתוך דרך 3 ימים אנחנו מגיעים לארץ ישראל. אז איך הפסוק כאן אומר שיש אשר יהיה ענן ויש אשר יהיה ענן? אנחנו עוד לא יודעים בכלל שזה לא אמור להיות הדבר הזה. מה התשובה קודם כל? באמת זה פסוק שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה בשנה 40, אתה כתבו לי את השירה הזאתי, אחרי שכבר היה חטא המרגלים, ואחרי שהיינו 40 שנה, אז כתבו לנו פסוק הזה, כבר בפרשת בעלותך, למרות שאנחנו עוד לא יודעים את זה, כדוגמה מה שמצינו בפרשת בשלח, את המן אכלו עד בועם לארץ מושבת. רק רגע, אנחנו עוד נמצאים, עוד לפני זה, כן, אבל הכתוב בשנה 40 כבר מכניס את הפסוק הזה, בפרשה הזאת. אבל לדרכנו אנחנו נשמע פה שיש פה עוד פעם כבר רמז שעם ישראל לא יגיע כל כך מהר לארץ ישראל. נכון, התורה כתבה את זה בשנה 40, אבל כבר כשאתה קורא פרשת בעלותך, ואתה רואה את הקשיים, ופתאום אתה רואה, אתה קורא פסוק הזה, ואתה אומר, אוי, עם ישראל נמצא במדבר הרבה זמן, סימן שכבר יש כאן משהו שיש בו קושי, שהדרך לא פשוטה. טוב, הלאה, פרשה חמישית, וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, ויהיו לך למקרא העדה, ולמסע את המחנות. יש לנו חצוצרות כסף, משה רבנו עושה אותם, שימו לב, שני דברים אפשר לעשות, חידה כזאת לפרשת שבוע, שני דברים בפרשת שבוע שלנו שהם מקשה, אחד זה המנורה, ואחד זה החצוצרות של משה. ומה החצוצרות של משה? זה יכול להיות שהם רק למשה, הם נגנזו אחר כך, ויש לנו אחת התקעו הנשיאים, שתיים התקעו כל ישראל, תרועה התקעו, זה למסעות. עכשיו נשאל את עצמנו שאלה. בשביל מה צריך את החצוצרות האלה? ומקשה, וכהנים שתוקעים בהם. כמה זמן עם ישראל צריך להגיע לארץ ישראל? כמה זמן לוקח לו? תוך, עוד מעט אנחנו נקרא, אתה נגיע לתאריכים. אנחנו נמצאים בחודש ניסן, אמרנו. עם ישראל מתי יצא? עוד מעט אנחנו נקרא מיד עכשיו אחרי הפרשה הזאת. בכף באייר עם ישראל יוצא ממדבר סיני. תוך כמה זמן עם ישראל אמור להגיע לארץ ישראל? 3 ימים. מה, לפי מה שרש"י מביא לנו בפרשה, ואולי 11 יום לפי הפשט, והם במסע, ולפי הרמב"ן יכול להיות שהם גם נסעו בלילה, והמחנות לא ברור שהם מסודרים בכלל בשעת המסעות כמו בחנייתן. אז בשביל מה החצוצרות האלה? יכול להיות שהחצוצרות האלה מיועדות רק לפעם אחת בלבד, אבל צריך לעשות אותה מקשה. בכלל, מה צריך לעשות חצוצרות מקשה? בשלמה מנורה, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מבינים שזה משהו קדוש בהיכל השם, שהוא מביע את כל החוכמות, ואיך שהם יוצאים משורש אחד על כפתוריה ופרחיה. אבל חצוצרות זה איזה מין סימן כזה לכאורה, של סימן היכר, שעכשיו תתקבצו הנשיאים, עכשיו תתקבצו עם ישראל, עכשיו תיסעו. אם פה בפרשה זה ממש לא ככה, תרועה זה דין, ואז זה ככה מסע של מחנות שהיא שייכת לדין, לתזוזה, יש מקרא, אספה, זה דווקא מידת רחמים, זה תקיעה, הצליל הוא משנה, אנחנו רואים שזה צריך להיות חצוצרות מקשה, מה זה סימן? זה סימן שזה לא סימן, זה סימן, שזה לא רק הקדוש ברוך הוא המליץ לנו איך לעשות סימן היכר לכל מיני דברים שאנחנו רוצים, זה לא עניינה של התורה. זה בא להגיד שזה לא סימן, מה שנקרא בחקירות הלמדניות, זה לא סימן, זה סיבה. מי ששומע את הקול של החצוצרות, זה יוצר לו את האספה, את תחושת האספה. מי ששומע את התרועה, זה מביא אותו לידי תזוזה. התזוזה של עם ישראל זה תזוזה של הקדוש ברוך הוא. זה לא תזוזה רק טכנית, זה מהלך רוחני שקורה. והחצוצרות יוצרות יוצר בקול שלהם, בצליל, אם זה יהיה תרועה, אם זה יהיה תקיעה, במבנה של החצוצרה, במי שיתקע בה, שזה צריך להיות כהנים לדורות. נראה בעלי מומים או לא בעלי מומים, יכולים לתקוע, לא יכולים לתקוע, זה צליל שיוצר, ולא צליל של, זה לא רק סימן, אלא זה סיבה יוצרת, היא יוצרת תנועתיות, יוצרת את תחושת האספה שיש. זה המסר פה מהחצוצרות, ויכול להיות שזה לפעם אחת בלבד. ללמד לך, אל תזלזל בדברים קטנים. פעם, מסע אחת, משהו יכול לעשות, וכמה צריך, כמה התורה תקדיש לו למקשה ולאיך לעשות את זה. אל תזלזל, נו בשביל פעם אחת אתה עושה ככה, אז כבר אפשר, אם זה הרבה פעמים אז אולי צריך איזה, כבר לעשות איזה מערכת, אבל זה פעם אחת, מה זה משנה? זה תנועות רוחניות פה. גם לשבוע אחד תראו כמה התורה שבכתב תקדיש. פה, מתוך הספרי פה, אני אומר אולי, באווירה של מה שאמרנו מקודם, יש לנו כבר רמז שמה, אולי זה כבר פה עוד רמז שני, אחרי כל מה שאמרתי, שעם ישראל יהיה במדבר כנראה עוד הרבה זמן. תעשה לך חצוצרות האלה. עוד פעם, שומעים שזה, יש כאן קושי. תראו דבר מעניין, מגיע הספרי הזה הוא משהו מיוחד מאוד. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות. יש לנו פה מחלוקת, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות. אנחנו יודעים מפרשת אמור, שכהן שהוא בעל מום לא יכול לעבוד. נחלקו התנאים, רבי טרפון ורבי עקיבא, האם כהן שהוא בעל מום יכול לתקוע? זה לא עבודה של המקדש, זה לא קורבן. תראו מה זה, יכול להיות שכהן בעל מום לא יכול לתקוע. אני מוסיף את זה, תראו, זה צריך להיות מקשה, זה חשוב איזה צליל זה עושה. זה צריך להיות שזה יהיה של משה רבנו. ועכשיו מתברר לנו שיכול להיות שכהן בעל מום לא יכול לתקוע. מחלוקת, בוא נראה. הכהנים, אומר רבי, בין תמימים, בין בעלי מומים, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, תמימים ולא בעלי מומים. נחלק רבי טרפון עם רבי עקיבא. ואז רבי טרפון אומר לרבי עקיבא, שימו לב מה רבי טרפון אומר לו. רבי טרפון היה כהן. אמר לו רבי טרפון, עד מתי אתה מגבב ומביא עלינו? מה אתה אומר לי שצריך כהנים? רבי טרפון אומר לרבי עקיבא, מה אתה אומר שצריך כהנים תמימים לתקיעה בחצוצרות? עד מתי אתה מגבב דברים, רבי עקיבא? עד מתי אתה מגבב ומביא עלינו? איני יכול לסבול. אני כבר לא יכול לסבול את מה שאתה אומר. אקפח את בני אם לא ראיתי שמעון אחי אמי, שהיה חיגר ברגליו, והיה עומד ומריע בחצוצרות. אני, מה אתה, יש מישהו מתווכח, אז אני ראיתי בעיניי. מה אתה מדבר? אז תראה לי פעם שהייתי אצל רב אברום בסוכות, הוא סיפר איזה סיפור של שהיו שני רבס שהתווכחו שם על האושפיזין, יש שני מנהגים מה הסדר של האושפיזין שם, אז אחד אמר ככה, ואחד אמר ככה, אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר, אני ראיתי את זה, אז הוא אומר, מה, אני דיברתי איתו, זה היה ויכוח לא של מה המנהג, אלא מה ראו? אז רבי טרפון אומר, עד מתי אתה מגבה ומביא עלינו, אני יכול לסבור, אקפח את בני, אם לא ראיתי שמעון אחי, מי שהיה חיגר ברגליו, היה עומד ומריע בחצוצרות. אז מה רבי עקיבא יכול להגיד כזה דבר? מישהו מדבר איתו ואומר לו, אני ראיתי, אני הייתי בזמן המקדש. רבי עקיבא לא נכנע. אמר לו, הן, אני לא מפקפק בעדות שלך, אתה צודק. אבל תגיד לי, שמה בראש השנה או ביום הכיפורים ביובל, נכון שראית את אחי אמך שהיה חיגר ברגליו תוקע בחצוצרות, אבל אולי זה היה תקיעה של ראש השנה, אתם יודעים שהמשנה בראש השנה אומרת שבתקיעה בבית המקדש היו תוקעים, חוץ מבשופר גם בחצוצרות שנאמר, בחצוצרות וכל שופר, הריו לפני השם, ולפני השם תוקעים גם בחצוצרות בראש השנה. שופר מעריך שמצוות היום בשופר, וחצוצרות מקצרות, אבל יש גם דין לתקוע בחצוצרות. אז הוא אומר לו, מה אתה אומר, שאחי עמך, שהיה חיגר תקע בחצוצרות? אתה צודק, אבל אולי זה לא היה תקיעה של, מה שכתוב פה בפרשייה, זה היה בכלל תקיעה שמלווה את השופר. מה הוא אומר לו רבי טרפון? אמר לו העבודה, לשון של שבועה, לא בדית, צדקת, זה באמת היה בראש השנה. אשריך אברהם אבינו שיצא עקיבא מחלציך. טרפון ראה ושכח. עקיבא דורש מעצמו ומסכים להלכה. כל הפורש ממך כפורש מחייו. זה רבי עקיבא. כל הפורש מרבי עקיבא, הפקי פורש מחייו. ורבי טרפון בגמרא בקידושין מתבטא עוד פעם בביטוי הזה תמיד כלפי רבי עקיבא. כל הפורש ממך כפורש מן החיים. מביא את זה פה, זה ספרי נפלא כזה, מי זה רבי עקיבא, אבל גם לראות פה בקשר למה שדיברנו פה, איזה הקפדה יש על החצוצרות, בעלי מומין, לא בעלי מומין, זה לא צליל של סימן, זה צליל יוצר. עכשיו תשמעו, אני כבר גמרתי את הזמן, אני בסעודה שלישית מדבר בישיבה, אפשר פשוט להשלים את החצי השני של פרשת, אנחנו נתחיל מחמישי, ממש, מחמישי אנחנו מתחילים בסעודה שלישית עד סוף הפרשה, ותדעו שכדאי להשקיע בפרשת בעלותך, לראות רש"י ורמב"ן, הכל נמצא בפרשת, הכל מכל כל נמצא בתוך פרשת בעלותך, יסוד היסודות.